פתחנו בתוך הדיאלוג בין יוסף, בין יהודה ויוסף, ואמרנו שהשיחה היא בצורה כזאת שיהודה אומר דברים ותוקף את יוסף, אבל הוא חודר לליבו, הייתי אומר, לא פרונטלית, לא ישירות, אלא דרך אגב. מתחילים לדבר על האבא שלו. כמה האבא שלו מצטער, כמה זה. והיוסף קשור לאבא שלו. הוא לא יודע שהוא מדבר ליוסף, הוא בכלל לא יודע. וזה מרעיד את נימי נשמתו הדבר הזה. והתוצאה שיוסף נשבר כבר. אני כבר לא יכול להחזיק מעמד מול התיאור איך שהוא מתאר את האבא שלו. כמה הוא מצטער, כמה, מה קורה לאחי וכל זה. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, עזב את אביו, ומת, ראינו את זה אתמול. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם, הקטון איתכם, אומר את זה ליוסף, אתה אמרת את זה, לא תוספין לראות פניי. והיא כי עלינו אל עבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני. ויאמר אבינו, שובו, שברו לנו מעט אוכל. ואני אומר, לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן איתנו, הקטון איתנו, אם בימין לא איתנו, הוא איים עלינו, אל תבוא אליי בלעדיו. וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. רק תבינו שכל פעם שהוא אומר את המילה, אחינו הקטון, אבינו, מה קורה בלב של יוסף? כל כולו, זה כמו שאדם אוהב מישהו, מה הוא? אומרים את השם שלו, זה כבר מרעיד את ליבו. כל פעם הוא מדבר אליו, כאילו יש לו פנים חתומות, אבל באמת, הדבר הזה מאוד גורם ליוסף התעוררות פנימית. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ידע לאשתי, ויצא אחד מאיתי ואמר, טורף טורף, לא ראיתי עדנה. מה אומר באותו רגע ליבו? מה אומר יוסף באותו בליבו? מדבר עליי כל הזמן. מדבר כך. ולקחתי גם את זה מאים פניי וקראו אסון. הורדתם את סיבתי ברעה שעולה. אומר רשי, קראו אסון שהשטן מקטרק בשעת הסכנה. והורדתם את סיבתי עכשיו כשהוא אצלי. לפחות אני מתנחם. הבן בן אחד נעלם, נהדר. לפחות הבן השני של רחל, הוא כאן איתי, יש לי נחמה עכשיו אתם רוצים גם את הנחמה הזאת לקחת ממני? עכשיו כשהוא אצלי, אני מתנחם בו על אמו ועל אחיו, ואם ימות זה, דומה עליי ששלושתן מתו ביום אחד. איך אומרים, הוא עושה לו, מדבר אליו באופן סמוי, הוא מדבר על ליבו של, למרות שהוא לא מודע לזה, אבל זה נקרא מדובב, יש ביטוי כזה, מדובב אותו, מעורר אותו, ככה על ידי השיחה. בסוף, מה שקורה, ואתה כבואי לעבדך אבי, והנער איננו איתנו, בנפשו, קשורה בנפשו, ויקרא ורוציאו כל איש מעליי, ולא אמר איש איתו, סליחה. כן, והוא נשבר, והוא מתחיל לפקוט, ויתן, יוסף, כולו בבכי. עכשיו, איזה בכי, קטן או גדול, מה אתם אומרים? איזה בכי, וואי וואי וואי. וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. משהו, משהו. איך יהודה הצליח, בלי שהיה מודע לדבר הזה, לשבור את ליבו של יוסף. טוב, אנחנו ב... אמרנו שבכל אחד מהמועדים קוראים משהו בתורה בהקשר לאותו דבר, וגם לגבי, יש כאן מדרגות מדרגות בדבר הזה. בוא נראה. אנחנו משנה בפרק ד' משנה, בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים ארבעה. זאת אומרת, אנחנו ראינו שבבית ה' בית ביום שני ויום חמישי ומנחה של שבת קוראים שלושה בתורה. כהן, לוי וישראל. אבל בראשי חודשים מוסיפים עוד אחד. ארבעה אנשים שהואיל ויש בהם מוסף, מוסיפים בהם עוד קורא. אין פוחתים מהן ואין מוסיפים עליהם, רק ארבעה. עכשיו, בראש חודש ובחולו של מועד, חוששים משום ביטול מלאכה, גם ראינו את זה במשנה הקודמת, למה קוראים רק שלושה ביום שני וחמישי? בגלל שזה לוקח זמן והתבטלו במלאכה, וצריך לעבוד. אותו דבר גם כאן, בראש חודש הרי עובדים, לא מפסיקים לעבוד. אותו דבר גם בחולו של מועד. אותו דבר, כן, בחולו של מועד, עובדים. יש כאלה שעובדים. עכשיו, בראש חודש, חולו של מועד, חוששים משום ביטול מלאכה. וכן, בראש חודש אין איסור מלאכה, ובחולו של מועד, הרי מלאכת דבר העבד היא מותרת. ואין מפטירים בנביא, בימים האלה אין הפטרות. לא מפטירים בנביא, מאותו טעם שלא, שאין הרבה זמן. הפותח והחותם בתורה, מברך לפניה ולאחריה. עדיין כשקוראים בתורה, אמרנו הפותח והחותם, ראינו כבר את הסוגיה הזאת שפעם היו קוראים בתורה, הראשון היה מברך והאחרון. אז זה הולך לשיטה הזאת. כמו שביארנו משנה הקודמת, שחוזר התנא להשמיען אותו הדין, שאף על פי שנוסף עוד קורא, ארבעה קוראים, בכל מקום אין מברכין, אלא הפותח והחותם, הפותח מברך לפניה והחותם מברך לאחריה, אבל אנחנו לא נוהגים ככה, אנחנו נוהגים שכל מי שעולה לתורה מברך לפני, אחרי זה ולפני זה. זאת אומרת, לפני קריאת התורה ואחרי זה. זה הכלל, כל שיש במוסף ואינו יום טוב, כן, כמו ראש חודש, או חולות של מועד, קוראים ארבעה אנשים. אבל יום טוב עצמו מוסיפים עוד אחד, שיש בו איסור מלאכה מחוץ למלאכת תוכן נפש, אז חמישה קוראים חמישה אנשים, שכל שנוסף בו דבר בקדושת היום, מוסיפים בו עוד אדם בקריאת התורה. יום כיפורים זה מדרגה נוספת, אז כבר שישה אנשים. כן? שישה קוראים שישה אנשים, ושבת זה השיא, היום הקדוש ביותר בשנה, כולם חושבים שזה יום כיפור, זה לא נכון. יום שבת הוא יותר במדרגה יותר גבוה. בשבת שחמורה היא מיום הכיפורים, מדוע? שכן הוא עושה מלאכה ביום הכיפורים במזיד, חייב קראת, ואילו בשבת חייב סקילה. יש כלל גדול, לפי גודל העונש יודעים את חומרת העבירה. אדם שהוא גונב לא תולים אותו על עץ, אדם שהוא רוצח תולים אותו על עץ, אז זה גודל העבירה ולפי גודל העונש. אותו דבר לגבי יום כיפור ושבת. יום כיפור, אדם שעובר עבירה ביום כיפור, הוא בסך הכל שייך במזיד, חייב קראת, זה בידי שמיים. לעומת זה, בשבת, שאדם עובר עבירה במזיד ובהתראה, הוא חייב סקילה בידי אדם. אנשים לא יודעים את זה, אנשים חושבים שיום כיפור זה יום הכי, 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 צריך לשמוע עליו. לא משנה שבשבת הם לא שמים לב שזה יותר חמור מה... בשבת זה עוד יותר חמור מיום כיפור. אז קוראים שבעה אנשים בתורה בשבת, אין פוחתים מהן, אין פוחתים מחמישה ביום טוב ומשישה ביום הכיפורים, משבעה בשבת. אבל מוסיפים עליהם, כמו אנחנו לפעמים יש כאן סמכות ודברים כאלה, אפשר להוסיף על שבעה. מותר להוסיף עליהם קוראים שהרי ימים אלו אסורים במלאכה, ואין חשש לביטול מלאכה. ומפטירים בנביא בסיום הקריאה בתורה ביום טוב וביום הכיפורים, ובשבת קוראים פרק מן הנביאים, כמו שביארנו. הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה, אף על פי שמוסיפים בכל מקום אין מברכים לפניה ואחריה, אלא הפותח והחותם. הפותח מברך לפניה והחותם לאחריה, והזכרנו שההלכה הזאת, המשנה הזאת לא מתקיימת. אנחנו נוהגים שכל מי שעולה לתורה, מברך לפני התורה ואחרי התורה. כי אנחנו עסוקים בנושא של המנהיגות. אמרנו שהציבור בכללותו ועם ישראל בפרט, הוא צריך מנהיג כזה, או הנהגה כזאת, ש... שהם יאפשרו לכל העם, כל איש, לעשה את מלאכתו, לא ספקנות אם הוא עושה את הדבר הנכון או לא עושה את הדבר הנכון. מתי הוא עושה את זה? כשהוא יודע, זה כמו היום, עשה לך רב. כשאדם יש לו רב, יש לו ספקות, מה הוא עושה? הוא הולך אל הרב, שואל אותו, פותר לו את הבעיה. אבל לאדם כשאין לו רב, אין לו סמכות, שיוכל להתייעץ איתו ולהגיד לו, כל דבר בחיים מסופק, כן לעשות, לא לעשות, מה לעשות, איך לעשות. לא יודע אם הוא, זה חיים, אמרנו בדיעבד כזה. כל דבר שאתה עושה, אתה חושב, אולי זה לא הנכון. אתה עושה את זה, אולי, דיברנו על הלימודים, כשאדם עומד תורה, אומר, אולי אני צריך לעבוד. כשהוא עובד, הוא אומר, מה, אז מה יהיה הנשמה שלי? צריך ללמוד. הוא לא מצליח להתרכז בכל דבר, כי אין לו הדרכה. ואין מי שיורה אותו בדיוק מה לעשות. אז לכן כל הזמן הוא חי בתחושה שאולי הוא לא עושה את הדבר הנכון, אז הוא לא מרוכז בדבר שהוא עושה אותו. ודיברנו, אותו דבר באומה. כשישנה מנהיגות שהעם מקבל אותה, זה מרגיע את כולם, כל אחד עושה את מלאכתו בלי ספקות. אבל כשאין מנהיגות, אז אומרים, אולי מה לעשות היום? ללכת לחקלאות? ללכת להוראה? מה יותר חשוב למדינה היום? מה אתם אומרים?
הוראה.
הוראה? יש לנו בעיה. דוגמה.
בהתאם לעיתון הוראה. בהתאם לכותרות נראה לי הוראה
קצת. הוראה. למה אני אומר את זה? כי פעם, כשהקימו את המדינה, היו חסרים לנו כאן מהנדסים, טכנאים, הנדסאים, כל הדבר, היה חסר לנו במדינה. אז הקימו בתי ספר מקצועיים, הקימו מכללות, קורסים להנדסה, לאי-טק, לזה, וכל זה, המדינה, יש לה עניין, שיהיה לה אנשי מקצוע, שינהלו את הכלכלה במדינה, ובאמת, המדינה השקיעה בזה, למה הם הגיעו, הממשלה הגיעה למסקנה שצריך להשקיע, בחינוך לעבודה, למקצוע, לדברים כאלה, ובאמת זה הצליח, מה נגיד? פתאום בא משבר ההייטק. וואי, וואי, וואי. הוא למד מגן הילדים להיות הייטק. הוא מגיע כבר להייטק, אמרו לו, אדוני, אין עבודה. פתאום הוא מוצא את עצמו, רגע, כל החיים שלי אני... הפתאום נמצא במשבר נורא אישי וכללי, מה זה, הכל כאילו בנוי על איזה כלכלה, 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 פתאום אין כלכלה, נגמרה הכלכלה. היום, אתה צודק, היום אנשים רואים במצב המוסרי והרוחני באומה אתגר גדול, הם רואים, צריך לתקן את המצב. מי יכול לתקן את המצב? חינוך. אז אני מניח שבאיזשהו שלב המדינה תתעורר, תגיד, צריך להשקיע בחינוך. הם מדברים על זה, אבל לא עושים את זה. אבל צריך להשקיע בחינוך. למה ישנה הנהגה? ההנהגה קובעת סדר עדיפות. ואז כולם רגועים. אבל ברגע שאין הנהגה כמו צריך, ואין סדר עדיפות, אז יש ספקנות על כל דבר, יש ספקות. כן או לא? אז זה מדבר כאן הרב. על כן, האומה צריכה בשבע שעות מלמטה. על כן, האומה היא צריכה להעמיד חסידים גדולים, המיוחדים בגדלות הדעה, המבצרים את המעמד הרוחני של כללות האומה בקרבם, פנימה, אנשים כלליים, מה שנקרא, שאצלהם כל עם ישראל בלב שלהם ובמוח שלהם. והם העליונים הללו יודעים שאוצר רוח האומה הוא בקרבם. על כן אינם חרדים כלל על מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה. מדוע? כי הכל אצלהם, עצור אצלהם, מפני התרדה של העבודות המעשיות. אל דרבה, הם אומרים לאומה, להמונים, לכו תעבדו, כל אחד במקום שלו, אם זה בתעשייה או בחקלאות או בכל דבר. הכל האוצר הרוחני הפנימי של האומה, אנחנו, זה בלב שלנו, זה במוח שלנו. אנחנו זה, זה לא יכול להיות שכולם יהיו באותה מדרגה. אנחנו הסמכות, אנחנו הבעלי, והעם יודע את זה, והעם מוכיר את זה ומכיר את זה, שיש הנהגה רוחנית כזאת.
אבל מה זה, למה שהם יהיו חרדים על מיעוט המבוא הרוחני שקראות האומה?
לא, עד רבה.
הם לא חרדים. למה שהם יהיו חרדים?
הם אומרים, מה זה אומה? זה כמו האדם. האדם, יש בו איברים, ידיים, רגליים, איברי קיבה, זה. יש לו גם מוח וגם לב. אז הם מבינים שיש, מה זה המערכת הזאת? יש איברים מרכזיים בעלי השפעה רוחנית. עכשיו הם אומרים, רגע, זה שיש ידיים ורגליים, זאת אומרת, אנשי מעשה נניח, שהם עובדים וכאלה שעושים ככה, כל אחד עם המצוא שלו, בסדר גמור, ככה זה צריך להיות. הם לא חרדים שהאומה עוסקת בעולם העשייה. הם לא מפחדים מזה. למה הם אומרים, אנחנו רואים את הצרכים הכוללים של האומה, שוודאי ובוודאי הם הצרכים, לתת מענה לצד הקיומי, הפיזיולוגי, הכלכלי, הצבאי, כל זה. זה דבר פשיט הדבר הזה. כן, אדרבה, תעשה את מלאכתך כמו שצריך. אני זוכר פעם, יש גבע רב, מי שמכיר אותו. למה היה אצלנו תלמיד. אז כשהוא הלך להתגייס לצבא הקבע, עשינו לו מסיבת סיום כזה, כן. ליווי לצבא. אז אני בירכתי אותו, אמרתי לו, גבע, אני מברך אותך שיהיה לך זמן ללמוד תורה. שיהיה לך זמן ללמוד תורה בצבא, אדם נשאב לתוך הצבא. אז הרב סיטאו אמר, לא, אני לא... אני מברך אותך שתהיה מרוכז רק בצבא. שיהיה לו, לא יהיה לך זמן, שתהיה כל כך נאמן לתפקיד שלך, שלא תהיה לך דקה אחת לנשום. כי זה התורה. כמעט השאלה אותי, זה כמשל. אז זהו, אומר, התלמיד חכם אומר, תראה, אתה עוסק בלהיות מפקד בצבא, תהיה מרוכז בדבר הזה. אבל אם אתה מתחיל לעשות ככה וככה, מתחיל להתלבט מה כן ומה לא, זה פוגם בתפקיד שלך. אותו דבר באומה. אם צריך חקלאות, שהחקלאים יעסקו בחקלאות. לא שלא ילמדו, לא. ולא שלא יתפללו חס ושלום, צריך גם את זה וגם את זה. אבל צריך לדעת מהו סדר העדיפות, מה הדבר העיקרי. הם לא חרדים בזה שכל חקלאי לא לומד שלושה דפי גמרא ביום. הם שינים בשקט בבית. לא, לא נורא, ילמד קיצור שלך, ברוך זה גם טוב. אתה מבין את ה... אין להם חרדה מהדבר. למה? כי הם, בהנהגה הרוחנית שלהם, הם רואים את הצרכים הנכונים של האומה, באותו רגע, באותו מצב, באותו מה שקיים, וכל אחד צריך לעשות את מלאכתו, נאמניו להתרכז במלאכתו. על כן אינם חרדים כלל מיעוט המבוע הרוחני של כללות האומה מפני התרדה של העבודות המעשיות. הרוחניות החיובית כבר היא מתפלשת באומה מאליה, בגלל שיש כאן מנהיגות רוחנית, במה זה מקרין על כולם. על פי סגולתה הפנימית על ידי הערה, הערת אלה היחידים שהם עוצרים בתוכם את כל האוצר של רוח האומה, כמו הגאון מבילנה, כמו גדולי ישראל וכל זה, זה מרגיע את כולם, אומרים, יש מישהו שלוקח אחריות לצד הרוחני של האומה. אז כל אחד עושה את מלאכתו כמו שהוא, שהם שלוחי ציבור הגדולים האלה, והנושאים הם בלבבם, את אוצר הרוחניות המחיה את כל העם. כן, הם בדולתם, הם כמו משה רבנו, שהוא שקול כנגד כל עם ישראל, וכולם יודעים את הדבר הזה. הם מכירים כי סגולתם העליונה היא האוצר הקיבוצי של כללות האומה העצור בליבם. והאומה, לא רק שהם מכירים שהם אנשים כלליים, שכל עם ישראל בלב שלהם, אלא האומה בעצמה מכרת בהם את המקום המכובד לנכסיה היותר יקרים. גם הם מכירים, האומה מכירה בהם שהם אנשים כאלה. על כן היא מכבדתם ומתיירה מהם עירת הרוממות, אני נזכר בחתונה, בחנוכה לנו חתונה של אחד התלמידים, שהתחתה עם הנכדה של הרב עובדיה, אריאל, מי שיקר אותו. אז הרב עובדיה ערך את החופה. אז הייתם צריכים לראות איך הציבור, ולאו דווקא דתי, יש שם גם קיבוצניקים וכל מיני, או, הרב, הרב, יהודי זקן, איזה יחס, איזה כבוד, זה מה שהרב אומר כאן, האומה מכירה, מכבדת את מנהיגיה, היא מכירה, זה אדם, זה לא אדם פשוט, הרב עובדיה, למרות שהוא היה מבוגר מאוד, בכל זאת, תנו לו כבוד, זה כן, אני מכיר, זה המחשת הרעיון, איזה כבוד נתנו, ואיזה כבוד נותנים לאותם גדולי ישראל, שהאומה מכירה בהם, שהם באמת המנהיגים הרוחניים. ועל כן, היא מכבדתם ומתיירה מהם יראת הרוממות. של כבוד, יראת הרוממות זה לא פחד, אלא כבוד. ברית אלוקים בארץ היא גלויה דווקא על ידי עבדי אלוקים העליונים. אלה הדבקים באלוקים, זאת אומרת, המנהיגות הזאת. והגבורה החומרית הולכת ועושה את דרכה וסדריה, בטוחה היא שלא תחלל את מעיין קודשה, כשהיא יודעת שיש אנשים כאלה. כי ישנם עם שומרי חומתה העליונה, זה אותם מנהיגים רוחניים שהאומה בטוחה בהם, אז הסבלנות מתפתחת, והחיים המעשיים פורחים, וכל אחד עושה את שלו, בסדר גמור. וגם הדיבורים האחדים, היוצאים לפעמים מפיות של קדושים, אדם קדוש לא צריך לתת דרשות. מה הוא צריך להגיד? משפט אחד הוא אומר, כל המדינה מזדעזעת. כל האומה מזדעזעת. משהו מאפילו, מילים אחדות, דיבורים אחדים, היוצאים לפעמים מפיות של קדושים, נותנים מזון בשפע רב יותר, מהמון דרשות וספרים ארוכים בינוניים. וורט אחד, מילה אחת, וכבר מחיה את האומה כולה. זהו המצב המאושר שעמנו צריך, שעמנו צריך לשאוף אליו ולדאוג להקימו בתנועת תחייתו על אדמתו. דיינו, הרב אומר, צריך מנהיגות רוחנית, דתית, שהעם יכבד אותה. אבל מנהיגות של אנשים אידיאליסטיים, שכל העם בלב שלהם, שמילה שלהם, זה מגיע הדרכה שלהם. למה? כי העם לפעמים משול לאנשים שהולכים בחושך. ופתאום מישהו קם ואומר, רבותיי, זאת הדרך. וכולם אומרים, ישר כוח, אתה מומחה בניווט, איך אתה יודע? אנשים בספקנות, במוצבים מסובכים, פתאום האומה אומרת, זאת הדרך. היום, כמעט כל יום, אנחנו עומדים בצד הלאומי שלנו, דברים שצריכים לקבל, לתת הדרכה. כן לסרב פקודה, לא לסרב פקודה. מה אתם אומרים? זה אומר ככה, זה אומר ככה. בלגן שלם. עד שקם איזה מישהו ואומר, רבותיי, זהו. מילה אחת. אני לא רוצה להגיד כרגע מה. אבל, אומר מילה אחת. אני יכול להגיד לכם, אתם מעוניינים, כי רואים אותנו כל האומה דרך האינטרנט. אני חושב שזאת שאלה מאוד חשובה, השאלה. מה שצריך לעמוד לטובת עיני אלה שמדריכים את הציבור, זה טובת האומה, זה מה שצריך לעמוד. וטובת האומה זה שיהיה לנו צבא חזק. צבא חזק, צבא שהוא כולו כאיש אחד בלב אחד, ולא שהוא לא מפוצל בהשקפת עולמו, והוא מבולבל, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו. לכן, מה שהרב דרוקמן קבע יחד עם כל ראשי ישיבות האלה, הוא צודק כל כך. אתה רוצה, יש לך התנגדות למהלך כזה או אחר, זה עניין פרטי שלך. אתה יכול להגיד, אני, איך אומרים בצבא, יש ביטוי כזה, לא יודע מה הייתי. המפקד, לא שאני לא רוצה, אני לא יכול. מתכוון שהוא לא רוצה, הוא אומר, לא יכול. אתה יכול. אתה לא יכול. תשלם על זה. מה עושה אדם, חייל כזה שהוא לא רוצה?
נכנס לכלא.
מטרטרים אותו, נכנס לכלא. בסדר גמור. צריך לכבד את רצונו של האדם. ובוודאי אם הוא רוצה לשלם על זה מחיר, שישלם על זה מחיר. אבל להפוך את הצבא לכל אחד יפגין הפגנות ויעורר מהומות בתוך הצבא. בשום פנים ואופן לא, זה דבר חמור מאוד. זה דבר שיכול לפוצץ, לפלג את הצבא שלנו, חס ושלום. אז לכן, באמת צדק הרב רוטמן בעניין הזה. לכן צריך להיזהר. כל דיבור, אפילו משפט אחד, יכול לחבות שריפה, או יכול לעורר שריפה. זה מה שהרב אומר, שמשפט אחד של האנשים האלה, זה משפיע על כולם הדבר.
הרב, מה עם הפגיעה בעולם התורה, והיחס המזלזל לעולם התורה? של מערכת הביטחון, ראש מערכת הביטחון.
לא, אני רואה את זה שוב בגן, מה הפגיעה?
היה פגיעה ברב, היה פגיעה בכבודו.
מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום? למה אתה רב? אני מכיר את ברק, הוא מכבד את
הרב. לקרוא לרב לשימוע, זה מזלזל ברב.
הוא לא תלמיד שלו. הוא היה תלמיד שלו, זה משהו אחר.
כאילו הבוס
שלו. הלוואי שהיה תלמיד של הרב מלמד. אני רציתי פעם שיהיה תלמיד שלי, אבל לא רוצה, מה אני אעשה? תראה, אנחנו בנים ובנו, אני רב בישראל. יש לי תעודת רבנות, נכון? אתה יודע איך הוא קורא לי? דוב עלי. אני בכלל לא עשיתי שום הפגנה. ידידי, חברי, דוב עלי. אנחנו סחבק. אבל אם הוא היה לו... אבל אם הוא היה לומד כאן במכון מאיר, חבל שלא לומד. אז הוא היה אומר, כבוד הרב. הוא לא תלמיד של הר ברכה, אל ברק, אני בדקתי את זה באינטרנט. זה כבר משחק, אי אפשר להפוך. לא דבר מהותי. מה שאדם מכבד, זה כמו חסיד חב"ד. תגיד לרבן, חסיד חב"ד. או, כבר מתרגל, רבן. תגיד לי, מתנגד, אני יודע, ליטאי, את השם של הרבה אומר, עזב אותי. עכשיו מה, נשים אותו בצוהר, את המתנגד? לא תלמיד שלו, לא חסיד שלו, לא, מה אתה רואה שם? מה שייך, כמה כבר תהיה כבר תורה. זה לא שם, זה עניין. עד רבה, צריך לכבד איש את רעהו. כל אחד לפי מעלתו, לפי מדרגתו, כן.